אוונגליסט מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים. עשרת ימי תשובה, ערב שבת תשובה, ההכנות ליום הקדוש של יום הכיפורים. איך הייתה נראית ירושלים בעצם הימים הללו? ערב יום הכיפורים עצמו בבית המקדש והיום הקדוש הגדול בבית המקדש. איך הייתה נראית ירושלים? שיחה עם הרב מנחם עקובה. שיחה שהייתה לפני כמה שנים, אבל לא השתנה. השיחה על בית המקדש, איך היה נראה, אנחנו מדברים עם הרב מנחם עקובה. פיוט יום הכיפורים, אנחנו נשמע מיד אחרי זה, על ידי בחורים ואברכים מישיבת חברון, שהם הקליטו בדיסק מיוחד, וזה יהיה לאורך כל התוכנית, הפיוט של יום הכיפורים על ידי בחורים ואברכים מישיבת חברון. איתכם, ישראל גליס, ישראל בן צבי, ובני ברק מוישי כאן. אנחנו פותחים אבל עם קובי גרינבוים, עם מחרוזת תפילות ימים הנוראים, נוסח חברון, על הצלילים יהודה גלילי. וכאן גם ההזדמנות לאחל למאזינים העיקרים, גמר חתימה טובה, צום מועיל, ושהקדוש ברוך הוא יסיר מאיתנו את המגפה הנוראה.
vyato yoidere yitzelom kiyerem gosovodom adam isoy doy meyofo visoy foy leyofo benafshoy yogovilach moy ay moshol kheres ani jebo ekhotsi yove etit noyve etay loyve ukhyan anakolo ukeruach moyeshave Yehovah poyereya Uke halaim ya Ay diri diri ay ay yam diri diri ra ra dam da 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 di da 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 di ai ti di di da da dam ti di di da da dam ti di di da 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 ayoim te amteinu וישמעו רחוקים ויבואו והיו לכל כסף ורוחו
ירושלים ובית המקדש היה דבר אחד. מי שגר בירושלים והיה בנושא הזה של בית המקדש, הוא ידע שבירושלים, מי שגר בירושלים, קשור מאוד לבית המקדש. אז מה קרה בירושלים בחודש תשרי, בחודש של הימים הנוראים? ביקשנו את הרב מלאכי מקובר, שהוא ראש הארגון והראינו בבניינו, שעוסק בעניין הזה כל השנה, שקצת יכניס אותנו לתוך אווירה של ירושלים וימים הנוראים. ראש השנה, יום הכיפורים, ואחרי זה גם סוכות, שמחת השואבה ושמחת תורה. שלום הרב מנחם מקובר.
שלום וברכה.
אז בוא ניכנס, איך אומרים, בוא נעלה לירושלים וניכנס לירושלים ונתחיל להרגיש את ירושלים של חודש תשרי.
אני אגיד את האמת, הרב גליס, אני הייתי מאוד רוצה באמת להיות במציאות הזאת. קודם כל, לדעת באמת את התחושות של האנשים, את, את, את העוצמות הגדולות שזרמו אז באוויר, את, את, את התחושה של הנשגבות, של ההוד, של ההדר, של הקדושה. היום אנחנו חיים למעשה במציאות של עדיין של חורבן, ואנחנו לא מודעים לתחושות העילאיות והאדירות שאנשים חוו כשבירושלים, כך שאנחנו יכולים, הייתי אומר, שמץ של תחושה לנסות ולהשיג לפי, קצת לפי המקורות ולפי... דברים נוספים מעידים, אבל באמת, עיקר העניין פה זה החוויה הפנימית שחושב שאנחנו לא יכולים אפילו לתאר אותה בעל פה. אבל באמת, אם ננסה להיכנס לגופו של עניין, צריך לזכור שהמערכת הזו של מועדי תשרי, שזה ראש השנה, יום כיפור ולאחר מכן סוכות, זו מערכת אחת. כלומר, אותו אדם שמגיע לירושלים, בראש ובראשונה מגיע לקראת הרגל. כיוון שישנה מצווה מן התורה, שלוש פעמים בשנה ירקו לזכורך. אדם מצווה לעלות לרגל. עכשיו, זה לא רק זה שעולה פה לרגל לסוכות, זה מצטרף לעוד עניין. לכתחילה את הביקורים מביאים עד סוכות. וזה מחבר בין שבועות וסוכות, חג האסיף. כך שאדם עולה לירושלים, הוא גם עולה בדרך כלל עם ביקורים. לא רק זה, הביקורים האלה מבטאים גם את העניין של ההתחדשות, של השנה החדשה, ויש את ראש השנה, וכו' וכו'. כך שיש לנו פה למעשה מצב שבו המוני בית ישראל מגיעים לבית המקדש, לשהות בראש ובראשונה ברגל, אבל מתלווה לזה כמובן העניין של ראש השנה ביום הכיפורים, כשמבחינת התורה אין למעשה ציווי להגיע לבית המקדש בזמנים הללו. זה הייתי אומר, מבחינה זאת זה נספח לסוכות. אבל כמובן ישנה את כל התחושות העילאיות של הקדושה, של אימת הדין והתשובה וכו' שקיימות ביום הכיפורים.
זאת אומרת, אתה אומר, לכן אין הרבה תיאור בחז"ל על ראש השנה ויום הכיפורים בירושלים, כי על הרגל דיברו על זה. פסח, שבועות, סוכות, כתבו על זה גם במשנה, גם בגמרא, גם פרשנים אחרי זה, וגם אין שתיארו את מה שהיה בירושלים.
אמת, וצריך לזכור שבאמת עיקר התיאורים שיש לנו זה באמת לגבי פסח, מכיוון שמועד הפסח זה מועד שבו המוני בית ישראל גדשו את בית המקדש, עלו כולם בראש ובראשונה להקריב את קורבן הפסח, וזה באמת זמן שבו באמת המונים 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 הצטופפו בירושלים.
זה מה שאומרים בלשון שלנו היום, חג עממי, החג של העם.
אמת, זה בפירוש היה ככה, זה גם מעבר לחג העממי, זה חג שיש בו ציווים מן התורה, וקורבן פסח, זה איסור מן התורה, כלומר כל אחד מצד עיקר הדין חייב להיות לירושלים, מה שאין כאן בסוכות, זה מצוות עשה, אבל מצוות עשה שלא ידון אותך כרת אם אתה לא תעלה לרגל, כך שבאמת רוב העם כשהגיע לרגל, הגיע בראש ובראשונה לקראת פסח, אבל סוכות זמן מיוחד, זמן השמחה, זמן העשית וכו'. כך שבתוך זה נצווה, גם קיים העניין של, 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 של הדין ושל התשובה, של אחריו יש את העניין של השמחה, וזה רצף אחד כידוע. כך שהרבה תורים אין לנו בפרט, מעבר לכך, צריך לזכור שמבחינת מצוות, ראש השנה ויום הכיפורים, אנחנו מדברים על מצוות שהן מצוות לכאורה מועטות, דהיינו, ראש השנה, תקיעת שופר. אז אמנם תקיעת שופר בבית המקדש יש לה מימד מיוחד, יש פה תקיעה של שופר ויש חצוצרות, חצוצרות וכל שופר הוריד לפני המלך השם, דבר שמתקיים רק בבית המקדש, אבל בכל זאת יהודי לא יעלה ממטולה לירושלים רק כדי לשמוע חצוצרה וכל שופר. זה, כי זה, בשביל חמש דקות הללו לא יעלה, אלא כמו שאמרנו, יש גם עניין של סוכות. עכשיו גם עניין של יום הכיפורים. יום הכיפורים למעשה כולנו מרוכזים סביב אדם אחד. כהן הגדול. היום, המימד המרכזי, כיום, לצערנו הרב, לא עובד בית מקדש, זה התפילה והתשובה, ואנחנו כל יום כולו בחרדת קודש וכו'.
אבל יש בכל אופן תיאור של העם משתחווה, כשהכהן אומר, וכן הלאה, יש פה ושם תיאור שיש עם שמשתתף איתו בתוך התפילה הזאת.
פה, אבל צריך לזכור מה שהדגשתי, שהכל סביב הכהן הגדול. פה אנחנו כולנו נסחפים ועולים במעלה הזה של המסילה הזו של חרדת הקדושה סביב הכהן הגדול. עכשיו בעניין הזה זה נכון, א', באמת אפילו במשנה שעוד לפני עלות השחר, עוד לפני קריאת הגבר, עוד לפני שתחילה עבודת המקדש, העזרה הייתה לעם ישראל. זאת אומרת כנראה שהתירו, כך מובן בראשונים, שהתירו גם לישראלים להיכנס לעזרה, דבר שלא קיים בזמנים אחרים. יש אומרים בצידי העזרה, העם בא ללוות את הכהן הגדול. זאת אומרת, אנשים רוצים להיות שותפים למעמד הזה, גם עוד שאני לא יודע בדיוק כמה ראו ואיך הוא וכמה שמעו, ותאר לצלך איזה שהוא כהן שהוא לא בן 20-30 אלא יהודי בא בימים, לא תמיד יכולים הכל לראות ולשמוע, ויש פה איזה עניין שחרדת קודש שבוקעת מהמקדש, זה דברים שהם למעלה מטעם הדעת בכלל. כך שהעם נמצא, והעם משתחווה, והעם מתוודא, כשהכהן הגדול מתוודא, מתוודאים יחד איתו, ויש בין הראשונים שאומרים שמה שאנחנו, מה שנאמר, שעומדים צופים משתחווים רווחים, זה נאמר דווקא ליום הכיפורים. שבו כל אחד כשהוא מתוודא, וזה כנראה יחד עם הכהן הגדול, יש לו תדע לדמות שלו, שהשכן שלו לא ישמע בדיוק על מה מתוודא, כי אז גם צריך לזכור, לא היה נוסח כמו היום שאנחנו מכים על הלב, ויש לנו רשימה מפורטת. כל אחד היה בא ובא עם רשימת האבונות שלו, ומתוודא. כך שמבחינה הזאת באמת הייתה תחושה גם של אחדות, אבל הכל, 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 למעשה, סביב אדם אחד ויחיד, שהוא הכהן הגדול.
עכשיו גם ההכנות היו בתוך בית המקדש או ההכנות היו מחוץ לבית המקדש? ההכנות שמכינים את הכהן הגדול, מה שמתואר במשנה, שאומרים לו ומכירים לפניו, הם תלתו שכל זה היה בתוך בית המקדש, או שאין לזה, אין לזה תיאור?
לא, ודאי שכן. זה למעשה המשנה במסכת יומא, בזה היא פותחת. שבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פלהדרין. שבעת ימים, ומעשה מיד אחרי ראש השנה במועדים שלנו היו מפרישים כהן גדול, והכהן הגדול משך שבעה ימים שוכן כבוד בבית המקדש.
שם הוא גר, שם הוא נמצא. בראש השנה עדיין לא ידענו מי הכהן הגדול, רק אחרי ראש השנה.
מבחינת העניין של יום כיפור, מיד אחרי ראש השנה, תחילה ההכנה מבחינתנו, לפי התאריכים שלנו היום, מתחילות ההכנות אל יום הכיפורים. וכמו שאמרנו, זה מתמקד סביב הכהן הגדול. פה יש, הייתי אומר, התרחשות רבה סביב הכהן הגדול. הוא במרכז, אבל מתוצח. זאת אומרת, פה יש הרבה 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 הכנה סביבו. אבל הכל בשטח מצומצם וקטן, 100 מטר על 70 מטר בלבד, זה שטח העזרה המקודשת. כל תרחישי יום הכיפורים והכנות יום הכיפורים מתרחשים במקום הזה.
בוא תחשבו ללשכת הפלדרין, מה זה? איפה זה ממוקם בית המקדש ומה יש שם כל השנה?
טוב, יש כמובן כמה דעות, נלך לפי הדעה המרכזית, כאשר ככה ננסה לתאר את זה בעיניים, פה היינו צריכים קצת לראות את זה במצגת, בתמונות.
טוב, זה חלק מהעניין של התפילה שאנחנו מתארים לעצמנו ומשערים וכן הלאה. אני פעם ראיתי את הרב שודרון יושב, היה כהן גדול, לא בישיבת המקדש, אבל בישיבת חברון, התפילה שלו והמעמד של התפילה שלו היה כהן, והוא לומד את כל שנה מחדש, את כל העניינים, וגומר ויושב ובוכה. הוא פשוט נמצא בדמיון שלו, בתוך הדבר הגדול הזה.
איזה זכות, להרגיש את זה, לחוש זין בעין. כן. למרות שהיום ברוך השם, הייתי אומר מבחינת הספרות, יש לו מעט ספרים, כבודו מחזיק פה את המשניות,
כן,
של מכון המקדש, יש פה חוברת שאני הוצאתי, סדרת הקוננטה, עם תמונות שלמעשה מלוות את תהליך העבודה, שבדורנו יש גם טוב מראה עיניים.
כן.
אבל אם אנחנו נעשה באמת לתאר את זה בעל פה, אז למעשה לשכת פלהדרין נמצאת בצד הצפוני-מזרחי של עזרה. כלומר, אם אנחנו נדמיין לעצמי שאנחנו נכנסים דרך שער ניקנור, זה השער המזרחי שדרכו נכנסים לעזרת המקדש, אנחנו פונים ימינה, כיוון צפון, ולמעשה שם בפינה, אחת הלשכות נמצאות בפינה, פינה ימנית, לשכת פלהדרין, איזשהו חדר, שהוא סמוך גם לשכת הגזית, ולעוד לשכה חשובה נקראת לשכת הגולה. חדר. אנחנו לא יודעים בדיוק את המידות שלו, גם אז יש כמה דעות. השאלה הגדולה אם הוא נמצא כולו בתוך העזרה, או חציו מחוץ לעזרה, שטח של הר הבית, יש פה בעיה, הרי הוא ישן שם, וכולי, הוא שבוע גר שם. בכל אופן, זה האזור. צריך לזכור שיש לו עוד לשכה אחת. בדיוק בצד השני. בצד הדרומי. השקעה שנמוצאה בקומה השנייה, למעשה, קומה מעל חומת העזרה, גבוה, זה חמש קומות בערך, גובה, השקעת לשקעת בית אבטינס, לשקעת הקטורת, ויש לו שם לשקעה נוספת. השקעה הזו הוא שוהה בליל יום הכיפורים. שם הוא גם טובל את הטבילה הראשונה שלו. כשמעשה אלו שתי לשכות, כשלמעשה כל השבוע מבחינת ההכנות, ההכנות מתבצעות בלשקעת פלהדרין, או לשקעת העץ, כפי שנקראת מסכת מידות, יש מנפרשים שאומרים שהיא כולה הייתה מחופה בעצים. יש אומרים שזה העץ הזה בא לתת לו איזושהי תזכורת, כי עץ ימי, אולי תזכורת לחטא הקדמון של עץ הדעת מול עץ החיים וכו' וכו', כך שמעשה אותו שבוע שם הוא שוכן, שם הוא נמצא, אבל צריך לזכור שכל השבוע הוא עובד. לא מניחים לו. ולמה? כל השנה כולה, כהן הגדול מבחינת הציוויים, יכול לשבת בבית, לא כך בבית, אבל יכול ללמד את הכהנים, ללמוד תורה, להיות, הייתי אומר, נשיא הכהנים, אין לו שום חיוב. יש לו הרבה זכויות, אין לו חובות. מה שאין כן ביום כיפורים. הוא חייב להיות מוכן, צריך להתרגל. אז אותו שבוע הוא זורק דם, הוא שוחט, הוא מקטיר קטורת וכו' וכו'. כך שהוא
דברים שהם יומיומיים, שלא קשורים לעבודת יום הכיפורים.
קודם כל, מתחילת עבודת יום הכיפורים, הוא גם מתרגל, למשל, את חפינת הקטורת וכו', חייב להתרגל, אבל חייב להיות מיומן, צריך לתת סדר העבודות כך ש... זקני בדין, אחר כך מהסנדרין, יושבים, מתרגלים, משננים, והוא עובד בפועל, וכו' 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 לכל זה, כדי שהוא באמת יהיה מוכן. אז כך שאני מניח שסביבו יש הרבה הרבה התרחשות, זאת אומרת, זה תופס מקום, ויכול להיות שאנשים, אני רק מנסה לדמיין לעצמי, שאנשים באים לחזרות, לראות איך שהכהן, כמו שהיום יש להבדיל, חזרות גנרליות, כן, שאנשים מגיעים ורואים, גם פה כנראה שאנשים באים לחזרות, לראות איך שהכהן הגדול בהכנות, בכל ההתרחשות הזאת, ויש איזו אווירה כזאת מחושמלת באוויר של המתח הזה לקראת יום הכיפורים. כך שהכהן הגדול לא לבד.
עכשיו, אתה אומר שהוא הולך כל יום מלשכת פלהדרין לדרום על לשכת אבטינס, שזה חמש קומות. מה הוא עושה בלשכה הזאת במשך כל השבוע?
נעשה ככה. הוא בעיקר נמצא בלשכת פלהדרין. ללשכה שם למעלה הוא עולה בעיקר כדי לתרגל את הנושא של עבודת הקטורת. שזה, כמו שחז"ל אומרים, כמו שהרמב"ם מביא, מעבודות קשות במקדש, כיוון שכל העניין הזה של הקטרת הקטורת בקודש הקודשים, שזה אולי העבודה הפנימית ביותר של יום הכיפורים. עבודה לא פשוטה, זאת אומרת, הוא צריך בעצמו לקחת מתוך כלי, מתוך כף, לחפון לתוך כפות ידיו קטורת לאחר מכן לפזר אותה לגבי גחלים, בלי לאבד אף גרגיר. עבודה מאוד לא פשוטה, כי הכל הוא עושה לבד. עכשיו חייב להיות מיומן ומתורגל. אז לצורך זה הוא מגיע לשכה בתבטינס מהלך אותו שבוע. אבל בעיקר, עיקר ההתרחשות באותו שבוע, זה כמובן בעזרת המקדש. שם הוא גם לומד וגם מתרגל ומשנן וכו'.
זאת אומרת, חוץ משכת פלדרין ובתבטינס, הוא נכנס גם פנימה לתוך בית המקדש.
חייב, הוא עובד.
הוא עובד שם כל השבוע.
הוא עובד.
יעלה תחנוננו מהערב, ויבוא שבתנו מבוקר. שאלה, מי הנבחר? מה זה, אתה אומר, יש זקני הכהנים. מה זה היכולות שלו? מה הוא צריך להיות?
קודם כל, חזל מונים, חכם, גיבור ועשיר. שלוש מעלות מיוחדות. קודם כל, חכם, זה ברור לנו שחכם, זה צריך להיות תלמיד חכם משכמו ומעלה. זה דבר ראשון. דבר שני, יש פה גם את העניין של גבורה ושל עושר, שזה דברים נוספים שהם, חזל אומרים, גדלו מאחד, אז צריכים לדאוג לזה שהוא תהיה פרוטה מציאה בכיסו וכו', כדי שבאמת זה עניין מכובד.
שלא יעמוד שם ויחשוב על האוברדרפט של הבנק.
משהו מעין הזה, כן, מעין העניין הזה, בדיוק שלא תלוי באף אחד. כך שיש תכונות שנדרשות לכהן הגדול, פרט לכך צריך לזכור שבאמת זה לא רק תפקיד ייצוגי, אלא יש הרבה בעיות שמונחות לפתחו, הוא צריך להיות מנהיג הכהנים, הוא גם דמות רוחנית שצריכה להציל מרוחה גם על הכהנים, גם על העם.
עכשיו הוא מספיק לאכול גם בערבים הכיפורים?
בוודאי. למרות שזה, עוד פעם, המשניות לא כל כך הקדישו מקום לעניין הזה, אבל אני מניח שזה חלק מההכנה של יום כיפור.
כמו שמצווה לעצמי עם הכיפור מצווה גם לאכול.
חלק מהמצווה, זה מסתם, אבל עוד פעם, חזל, זה לא התייחסו. אצל הכהן הגדול, תראה, הכהן הגדול לא ישן בליל יום הכיפורים. הסיבה הרשמית, שלא יתאמה. למרות שהיה נס, אבל לא סומכים על הנס. אבל אני תמיד אומר, תמיד מסברים בלב יצחק מברדיץ' בליל סוכות. איך שהוא עמד בחרדת קודש וחיכה לרגע שעליה שחר, תהיה נצח מה מיוחד לברך עליו, הוא לא יכל לישון. אני מתאר לעצמי את אותו כהן גדול במדרגת הקדושה שלו, כשהוא ניצב בליל, איך הוא יכול לישון?
אפילו אם הוא רוצה לישון,
לא יכול. אפילו רוצה לישון, איך הוא ישן?
עכשיו, מתחילה עבודת היום של הבוקר. מי אותו רגע של, זאת אומרת, עבודת יום הכיפורים מתחילה מהבוקר?
לא. כולם מחצות הלילה.
חצות הלילה.
עבודה הראשונה, תרומת הדשא, נעשית כבר בחצות. אמנם יש מחלוקת אם הוא עושה את זה או אחד הכהנים עושה את זה, אבל כדי שלא יהיה פקק תנועה לקראת עלות השחר או לקראת תחילת היום, העבודה הזאת קודם כל מסיימים כבר בחצות הלילה. אז מעשה, באופן אמיתי, עבודת המקדש מתחילה ביום הכיפורים בחצות הלילה.
אז הוא לא יכול לישון איך שלא יהיה.
אז עוד פעם, שאלה אם הוא מבצע את זה או לא, יש לו גם טווח זמן בין, אבל לא נותנים לו, זאת אומרת, במשקל בית דפתינה, אז משתפים איתו פרחי כהונה, והם לא נותנים לו.
עם עז וצרידה.
וגם עושים לו התאבלות, דברי תורה, לא נותנים לו לישון. זה חלק מהקדושה שאני אומר, מבחינה רוחנית, חלק מהקדושה של העניין. יום כיפור חייבים פה את מדרגת ההתעלות, כתחילת העבודה.
ברור. עכשיו, אז את אומרת שהעבודה מתחילה עם תרומת הדשן, שהוא מתחיל בחצות. ומה קורה אחרי זה?
פה יש לנו הפסקה עד קרוב לעלות השחר, שזה זמן שחיטת קורבן התמיד. שאז הוא למעשה מתחיל לתפקד ממש בלי הרף. זאת אומרת, הוא חייב לטבול, תפילה ראשונה, כמו שאמרנו, זה נעשה
בבית אפטינוס.
בבית אפטינוס, שהוא נמצא בלילה, למעלה שם על שער המים. ומרגע זה ואילך, הוא מתחיל עכשיו לעבוד. אין לו מנוחה. אין לו מנוחה, עד איזשהו שלב מסוים, שיח ודחם לדבר עליו, למעשה קודם כל מתחיל לעבודות התמיד. צריך לזכור שהכל מוטל עליו. דברים שהוא לא יכול לעשות לבד, מסיים בידו, אבל כל הדברים לכתחיל הוא צריך לעשות בעצמו.
אבל הקורבן של הבוקר, קורבן של הבוקר, עושים הכהנים, זה
ביום
הכיפורים,
גם הוא, הכהן הגדול, יש מחלוקת לגבי פרטים מסוימים, אבל בגדול, יום הכיפורים זה יומו של הכהן הגדול. הוא נציגם, שלוחם של ישראל, הכל עליו. 15 בהמות, לשחוט ביום אחד, זה לא פשוט. מעבר לזה, לזרוק דברי הקורבנות, אז יש ביניהם שני פרים. אתם אחד, אמנם משרף בחוץ המקדש, בכל עוד, עבודה לא פשוטה. אז יש לנו את קובלת עמית, אחרי זה את הבת הנרות, ואת הכתרת הקטורת, וכו' וכו' וכו'. יש פה סדר שלהם של עבודה תמיד. זה שלב ראשון.
כן.
את זה עושה בבגדי זהב, כמו כל יום.
כן.
זה תהליך שנעשה מדי יום בבית המקדש.
וביום הכיפורים הוא עושה את זה.
הוא עושה את זה.
שמה קורה אחרי זה? אחרי
ואז אנחנו מגיעים, זה, עוד פעם, זה קורא לקורבן התמיד, גם יש כמה, חלק מקורבנות המוספים שהוא אמור להקריב. זה השלב הראשון. ואז אנחנו מגיעים באמת לפרשת החרמות. פה אנחנו מתחילים את סדר עבודת הכהן הגדול. השלב הזה הוא תובל פעם שנייה. תבילה שנייה. התבילה השנייה הזו מתבצעת כבר בתוך העזרה, שלשכה בית הפרווה, זה בצד הדרומי, בדיוק בצד השני של מנוגד ללשכת הפלהדרין. שם עולה גם כן, כמה מדרגות למעלה.
זה באזור בבית אפטינס או שזה
למטה מבית אפטינס. פחות או יותר מבית אפטינס, קצת יותר מזרחה. שם שלוש לשכות שניצבות בפעתי הצד הדרומי של העזרה. שם הוא תובל. צריך גם לזכור שלפני ואחרי כל תבילה הוא צריך לקדש ידיים ורגליים. גם זה דבר שהוא ייחודי ליום הכיפורים. כלומר, ביום הכיפורים יש לנו 5 תבילות, 10 קידושי ידיים ורגליים. ואז למעשה, בשלב הזה הוא לובש בגדי לבן. ופה מתחיל סדר יום הכיפורים. פה בראש ובראשונה מתחילים עם וידוי. כדי שהוא יוכל לחפר על כלל ישראל, קודם כל הוא צריך להיות טהור, כמו שאומרים חז"ל. יבוא טהור ויחפר על כלל ישראל. ולצורך זה הוא מביא פר, שהוא מביא אותו מכספו, מממונו, אבל הפר הזה הוא מתוודה בסמוך להיכל, בין המזבח והיכל הוא מתוודה וידוי ראשון. הוידוי הזה, זה באמת חרדת קודש. כלומר, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני וביתי. כלומר, פה הכהן הגדול מתוודה על החטאים, על ההבנות, על הפשעים. כלומר, הוא צריך להגיע מצב שלם של טהרה. במהלך הוידוי הזה, הוא מזכיר 3 פעמים את שם השם המפורש. וכמו שכולנו זוכרים מסדר תפילת המוסף, כהנים והעם, שעומדים בעזרה, כשהיו שומעים, שם מפורש, יוצאים מפי כהן גדול בגושה וטהרה, היו קוראים משתחווים. יש פה קריאה ויש השתחוויה. לא תמיד מודעים לכך שיש פה 2 שלבים. קריאה על הברכיים, השתחוויה פשוט עדיין ברגליים, ממש השתתחות, המקום היחיד בעולם שבו אפשר להשתתח על רצפת אבן, זה בית המקדש. השתתחות, כלומר ביטול מוחלט. זה זמן הוידוי, כמו המפרשים הראשונים אומרים, פה אדם מתוודה. שתח לקרקע ומתוודה על האבונות שלו.
אבל גם על הוידוי שהכהן הגדול מתוודה, גם כן העם. זאת אומרת, נמצא ביחד איתו ועוזר לוידוי שלו ועושה קריאה והשתחוויה.
עושה קריאה והשתחוויה, וכן יש בזמן הזה גם כל אחד מתוודה על האבונות הפרטיים. כאילו, כביכול הייתי אומר, זה זמן מסוגל כזה.
כן.
כך שהייתי אומר, אם אנחנו מדברים על חרדת קודש, אני חושב שזה השלב הראשון שפה אנחנו מתחילים להרגיש. אני מניח אם אנחנו היום שומעים את שליחי הציבור, שחלקם באמת מגיעים לשיאים של התרגשות במהלך סדר העבודה, כמו שתיארת קודם לגבי שלום שבדרון, ויש לא מעטים שבאמת אנשים מורמים מעם שזוכים להגיע לתחושות הללו ולבכי הזה, להשתפכות הפנימית הזו. קל והחומר, במנון של קל והחומר, כהן הגדול. במעמד הזה, אני מתאר לעצמי שזה... כל יהודי שהיה באזור, בסביבה הזאת, פשוט היה... ליבו היה פשוט נשפח בקרבו, מה אפשר לומר?
כן.
של תאר את זה בכלל.
ברור. עכשיו, מהשלב הזה, לאיפה הוא הולך הלאה?
עכשיו, פה צריך לזכור שסדר עבודת כהן גדול ביום הכיפורים הוא סדר מאוד מאוד מעניין. יש לנו פה כביכול מצב שבו עבודות משתלבות אחת בתוך השנייה. זה פלא גדול. יש לזה הסבר פנימי לכל העניין הזה, אבל אנחנו רואים, הייתי אומר, תיקונים שמשתלבים אחד בתוך השני. התחלנו עם הפער. כרגע את הפער הוא משאיר במקומו, שומרים עליו, הוא מתחיל מהלך שני של תיקון. כעת מביאים את שני סעירים. זה גם פלא גדול. דבר שלא מצינו כדוגמתו כל השנה כולה. מביאים שני סעירים, ולא רק זה, עושים ביניהם הגרלה. כן, לא מצינו מגש הגרלות. כן, זה לא... הפייס נקרא, הפייס כן. שדהיום נקרא לשם הפייס ביום הכיפורים. אבל זה דבר באמת יוצא דופן. אני תמיד אומר שזה בא לבטא אולי את המשך התיקון של חטא עץ הדעת, טוב והרע. זה ממש הבדלה, ברור שבא מהשמיים. לוקחים אחד משני הסעירים שהולך, הולכים לזרוק מדמו בקודש הקודשים, והשני נעבך, אותו לוקחים ומטילים אותו, כן, לתום הנשייה, מהצוק, להזזל. ארץ גזרה. שני קצוות, טוב ורע. בכל אופן, גם במעמד הזה, שף שיש פה התרגשות מאוד גדולה. כיוון, מהלך הבירור הזה, מביאים לכהן הגדול קלפי, מביאים לו איזושהי תיבה מעץ כזו, בתוכה יש להם שני גורלות. אחד כתוב לשם, אחד לעזאזל, שהם מחוסים. הוא אמור לשלוף מביניהם, לשלוף את שני הגורלות. פה יש סימן מיוחד, במידה, והוא מוציא את גורל השם ביד ימין, זה סימן ברכה. באמת חזל מספרים שכל 40 שנות כהונתו של שמעון הצדיק, גדול כהני בית שני, תמיד יצא ביד ימין. לעומת זאת, 40 לפני, שנים לפני החורבן, תמיד יצא ביד שמאל. אז אנחנו מבינים שיש פה, יש בזה עניין. אז כך שהעם אני חושב מאוד במתח. לראות מה יקרה?
כן, כי תמיד נשאלה השאלה בשביל מה צריכים שניים. מוצאים אחד, כתוב לה שאני גבוה, זה ברור שהשני הוא לעזאזל. זוהי הסיבה.
כן, זו הסיבה. פה יש את הבירור. מה שעבדת בירור? כך שזה, הייתי אומר, מיקוד ראשון באמת נוסף של ההתרגשות סביב שני הסירים הללו, שביניהם קושרים לכל אחד מהם לשון של זהורית, חוט אדום כזה כדי להבדיל ביניהם, ופה עוד פעם הפסקה. זאת אומרת, יש לנו את הפער, יש לנו את שני הסירים, כרגע פונים לוידוי שני, הפעם הכהן הגדול מתוודה לכהן וכהנים, גם על עצמו וגם לכהן וכהנים, זה גם מתבצע על הפער, וזה למעשה שתסתיים שלב א'. הפער מסיים את תפקידו בעולם, זה העניינו, וידוי. כהן הגדול שוחט אותו, וצריך גם לזכור שכל תהליך השחיטה הוא לא פשוט. גם שלכתחילה כל העבודות צריכות להתבצע על ידי הכהן הגדול. הוא צריך גם לשחוט, גם לקבל את הדם, זה קצת מסובך. זה שחזל אומרים שהוא עושה רוב שחיטה, ויש כהן נוסף שהוא... מסיים את השחיטה, בזמן הזה הוא מספיק לקבל תוך
אדם.
מזרק, תוך כלי קבלת הדם, דם הקורבן, ואז כהן אחד עומד ומרס בדם. ועוד פעם נכנס להמתנה.
כן.
ועכשיו אנחנו מגיעים לנקודה הכי פנימית, יום הכיפורים. אז כאילו, אנחנו כבר שני שלבים. יש את הפער, שני הסעירים, עכשיו נכנסים לנקודה פנימית יום כיפור. קטורת.
כן.
זה הייתי אומר, אני חושב, מהרבה בחינות, זה שיא ההתרגשות, שיא הקדושה. מעמד של, הייתי אומר, נשגב כל כך שפשוט קשה לנו לדמיין אותו. כהן הגדול נכנס קודש קודשים.
וזה הקטורת שהוא הכין אותה בליל יום הכיפורים?
למעשה, הוא תרגל את העבודה הזו בליל יום הכיפורים. זה לא רק להם, הלך אותו שבוע. צורך זה, הוא אמור לעלות על המזבח, לקחת גחלים, תוך מחתה שאיתנו ייכנס פנימה לקודש קודשים, עליהם הוא יקטיר את הקטורת. כהן אחר, נחפז, עולה ללשכת בית אפטינס, שאנחנו כבר מכירים אותה היטב, ומביא בתוך מחתה כמות של 3 מנים של קטורת, זה כמה מאות גרם, זה כמות די גדולה, ואז הכהן הגדול חופן. חפינה משמעותה לוקח את 2 כפות ידיו, הוא, בתנועה מלמעלה הוא מכניס את 2 כפות ידיים פנימה, הוא למעשה ממלא את כפות ידיו. זו הכמות שאותה הוא אמור להקטיר על גבי גחלים בקודש קודשים. זו הכמות של יום כיפור. זה הכמות הזו, לאחר שהוא מדד אותה, וזו הכמות שהיא אותה אינדיבידואלית, כל כהן וכהן, הוא מניח את זה בתוך כף, איזשהו כלי מיוחד שאיתו נכנס קודש קודשים, לוקח את שני הכלים הללו, כלומר, את הגחלים ביד אחת, גחלים מוחשות, חמות, יד שנייה, את הקטורת, ואז באמת הוא מתחיל לצעוד פנימה. כל העם בחוץ. חרדת קודש, כולם ממתינים.
כולל גם הכהנים.
כל הכהנים, כולם. כולם בחוץ. היחיד שנכנס פנימה, כהן הגדול. עובר פנימה, צועד בין, הולך בין המנורה והמזבח, יש לו מסלול. פה יש גם הבדל בין בית ראשון לבית שני, לא נכנס זה כרגע, התמקד בבית שני. מסלול צריך לבוא פה בין שתי פרוחות שמבדילות בין הקודש ובין קודש קודשים בבית שני. עובר בו מסלול. נכנס פנימה, קודש קודשים. בבית שני, קודש קודשים כידוע ריק. ארון הברית נגנז לפני חורבן בית ראשון. הוא כעת צריך לגשש דרכו כמעט באפלה, להגיע למקום אבן השתייה, זו אבן שהייתה גם בבית ראשון וגם בשני. מניח את הגחלים על גבי אותה אבן, ועל זה כעת הוא צריך לחפון, זאת אומרת, עוד פעם להעביר את כל אותה קטורת מהכף לתוך כפות ידיו. אז יש קצת תאורה שבעיקר באה מהגחלים, אבל למעשה אור מינימלי. אגב, בית ראשון חזל אומרים שהיה הולך לאורו של ארון. זה תאורה, כנראה, זו תאורה רוחנית כזאת. בכל אופן, זו עבודה לא פשוטה. כמה שיטות, לא ניכנס לזה, אבל זה בהחלט, בהחלט לא פשוט. רק לאחר שהוא הצליח בחסדי השם את כל כמות הקטורת להעביר לתוך כפות ידיו, כמות הזו הוא כעת שופך על גבי הגחלים, ואז כי בענן הראה לקפורת, השן הקטורת עולה ישר ישר, כמו מקל, אחר מכן הוא שוקע. הוא מכסה מעין ענן שכינה, שכביכול מכסה את ארון הברית, דבר שלוקח 5-10 דקות, ואז הוא יוצא לאחורה וחוצה. זה הסתיים, הייתי אומר, השלב הפנימי של, 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 של הדבקות העילאית. זוהר הקדוש מתאר את המעמד הנשגב הזה, שהוא שומע את משהו כנפי השכינה, ואת כל, את, את שירת המלאכים, ומשהו עליון, אבל שים לב, הוא לא מתפלל. מקום של דבקות, הוא רוחני, הוא רק, רק לאחר שיוצא לאחוריו, הוא נמצא בתוך היכל, לפני הפרוכת, רק אז הוא מתפלל.
ומה התפילה?
לפי הבבלי התפילה היא תפילה מאוד קצרה. יש פה מחלוקת בין הבבלי והירושלמי, לפי הבבלי תפילה מאוד קצרה. בסך הכל מבקש, קודם כל לא תהיה שנה שכונה. דבר שני מבקש שבט בית יהודה, כלומר שלא יעשו שבט מיהודה, מלכות בית דוד. מבקש על הפרנסה, ועוד פעם לא תשמע לפניך תפילת עוברי דרכים. שים לב, זה הכל פה ממוקד סביב גשמים ופרנסה וכמובן בית דוד, גאולת ישראל.
לא תפיל אישה פרי בטנה, שתעשה את תנובתם.
זה לפי ירושלמי. לפי הבבלי הנוסח מאוד מאוד קצר ותמציתי, שהעם לא יחרד בחוץ, הבבלי יש נוסח, לירושלמי יש נוסח הרבה יותר ארוך.
הוא עומד תפילה הזאת, הקהל עוד לא רואה אותו. הוא עומד בין הפרוכת להיכל, זאת אומרת, הוא לא יצא החוצה.
הוא עומד בתוך ההיכל, פנה ולפרוכת, ואז הוא מתפלל. הוא עדיין בתוך ההיכל, הוא לא יצא החוצה.
והנה עוד קטע מתוך התפילה של יום הכיפורים, אמנם כן.
בואי, סולחתי
עד איזה גבולות, עד לאיפה הוא נכנס? תוך בית המקדש.
הכהן הגדול, למעשה כמו כל כהן. מלך אותו שבוע, יש לו גבול אחד. זה קודש הקודשים. עד שם מגיעים, זהו קודש קודשים, זה כבר עניין שלו בכיפורים. כך שהוא נכנס להיכל, אם זה צוחק טרקטורט, והוא השתחוויה, הוא מדי היום נכנס להשתחוות בהיכל, אם זה הטבת נרות המנורה, אלו דברים שנעשים ביום יום בבית המקדש, בעבודת התמיד. שאר הדברים הם כמובן נעשים על המזבח, או בעזרה עצמה.
עכשיו, מי לשכת הוויטנסי, שזה חמש קומות, יש לו מקום לרדת למקווה, או לתעלה שאם הוא נטמע, הוא יצא החוצה?
קודם כל, ישנו, כפי שהזכרנו, מקווה צמוד לשכת בית הוויטנס. לשכת בית הוויטנס נמצאת מעל שער, שנקרא שער המים. למעשה, שער שהוא ניצב פחות או יותר מול המזבח. ושם למעלה הוא נמצא במקום הזה. ולמעשה שם יש מקווה. עכשיו, מעשה המקווה הזה משמש כנראה בעיקר לצורך התבילה הראשונה שלו ביום הכיפורים, עוד מעט נזכיר את זה, כי הוא נמצא בלילה, בלילה יום כיפור נמצא שם למעלה, יש לו בית הוויטנס. אבל מהלך השבוע עצמו יש מקוואות, זאת אומרת, יש מקוואות, אם זה לשכת המצורעים, בעזרת נשים יש מקווה, תחת לבית המוקד יש מקווה, על גג לשכת בית הפרווה יש מקווה ששם הוא תובל את ארבעת התבילות הנוספות של יום כיפור, הוא תובל חמש תבילות ביום הכיפורים, אחת למעלה, בלשכת בית הוויטנס, שהיא נחשבת אזור של חול, זה לא מקודש, ועוד ארבע תבילות על גג לשכת בית הפרווה, שזה אזור שהוא מקודש בתוך העזרה עצמה.
זה
בתוך העזרה. שם אפשר לטבול.
עכשיו, מאיפה מתואר את התעלה הזאת שהוא יוצא, שיש...
לא, זה משהו אחר, זה לא לגבי כהן גדול, זה מתואר לגבי כהן שנטמע, אז הוא למעשה היה יורד למקווה שנמצא מתחת לשכת בית המוקד. לשכת בית המוקד, בין השאר, זה מקום הלינה של הכהנים. אותו משמר כהנים, אותו בית אב של כהנים שעובד במקדש באותו יום, בלילה הם ישנים בלשכת בית המוקד, והם יורדים לטבול לפני תחילת היום במעשה, במרתף של בית המוקד. כהן שנטמע, הוא למעשה יורד לשם, שם הוא טובל, ותמיד יותר מאוחר משם הוא יוצא, יש אומרים דרך תעלה, אם הוא יוצא למעלה, בכל אופן משם הוא יוצא יותר מאוחר, שער מיוחד במקדש.
אני זוכר שמצאו תעלה כזאת שיוצאת מתחת לבית המקדש לכיוון דרום, מה שנקרא עם שערי חולדה, תעלה שיורדת למטה לכיוון השילוח.
כן, רק שאלה אם באמת התעלה הזאת שמשרה כבר טמאים, מכיוון שמקום היציאה של הטמאים הוא דווקא בצד הצפוני. זאת היה שער מיוחד בהר הבית שנקרא שער טדי. יש אומרים שזה ראשי תיבות של המילה תמא דרכו יצא. וזה שער מיועד לטמאים.
ויש זה השער היחיד שהיה בצורת חץ כזה, לא עגול, אלא משולש.
משולש, ויש אומרים שבאמת טדי זה שיבוש של המילה טרי, טרי.
ברור.
אז ככה שמבחינה הזאת אנחנו צריכים עוד פעם להתפלל שהכהן הגדול לא יתאמה במהלך הימים הללו, למרות שאחד המופתים, אחד הניסים שבמקדש, שכהן הגדול מעולם לא ראה קרי במהלכים הכיפורים, אבל מהלך ימי ההכנה עוד כן צריך להיזהר.
גם לא צריך לקרות מקרה שאשתו הולכת לעולמה, או שבזה אין בעיה.
במידה ואשתו כן הולכת?
כן.
טוב, זו עוד בעיה לא פשוטה, מכיוון ש... מבחינת ההלכה, זו הלכה מאוד מעניינת, הכהן הגדול ביום הכיפורים חייב להיות נשוי.
כן.
מהלך השנה, לא, זאת אומרת, יכול להיות גם לא עלינו אלמן, mm-hmm. מה שאין כן ביום כיפור, חייב להיות נשוי. Mm-hmm. היית אומר, מבחינה רעיונית, זה, יש פה דיין של האחדות, חטאת אדם הראשון, הוריד פירוד לעולם, פה ביום הכיפורים יש פה מה, תיקון, תיקון mm-hmm. כל באחדות. חיפר בעדו ועד ביתו, לאחר מכן בעד כל קהל ישראל. קודם כל, יש פה את השלימות של הבית. Mm-hmm. לכן הוא גם מתוודע על אשתו. הוא חייב להיות נשוי. Mm-hmm. פה מתפוררת בעיה, מה קורה? אם אשתו חד ושלום מסתלקת מן העולם ביום הכיפורים, אז מבחינת ההלכה, מחליפים אותו. Mm-hmm. יש לציטו סגן שמלווה אותו כל מהלך יום הכיפורים, במידה ואשתו חד ושלום מסתלקת מן העולם, הוא מחליף אותו. Mm-hmm. או יש דעה בראשונים שמיד מעמידים חופה ומקדשים, זה דבר קצת בעייתי, אבל. Mm-hmm. אבל הוא חייב להיות נשוי. Mm-hmm. זה הלכה מאוד מעניינת.
עכשיו בוא נכנס לתוך ירושלים, איך היא נראתה, כמו שתיארנו לעצמנו, אנשים הרבה לא עלו, ואלו שהגיעו היו בפחד ובאימה מסביב לכל האזור הזה של בית המקדש. נתחיל, נכנס לתוך בית המקדש יום ערב עם הכיפורים. מה קורה בבית המקדש? ערב עם הכיפורים, הכהן כבר בסוף ההכנות שלו, מה הוא עושה בערב עם הכיפורים? אנחנו רצים למקווה ורצים לפה ורצים לשם ולהתברך ולבקש סליחה, מה הוא עושה? או מה עושים הכהנים בבית המקדש?
תראה,
אנחנו פשוט מדברים על זה כי זה יקרה השנה, אז שנדע מה הם עושים שבה.
צריך להיות מוכנים.
כן.
חז"ל למעשה בראש ובראשונה מתארים את העובדה שביום הזה למעשה הוא, אפשר לומר, מסיים את ההכנות. דוגמה, אחד הדברים שמופיעים במשנה, זה מעין סיכום, הייתי אומר, מעין איזשהו סיכום כזה של כל התושבו של הכנה. קודם כל מעמידים אותו בשער המזרח. זה מה שמתואר במשנה, זה שער המזרח, שער ניקנור, שפונה לעבר זאת נשים, מעמידים אותו, שם מעבירים לפניו את כל הקורבנות שהוא אמור לטפל בהם ביום הכיפורים. שימו לב, הוא אמור לשחוט 15 ביום, כל זה בבוקר, בתל בתשרי בבוקר, זה ביום הכיפורים. אז זה מעין, הייתי אומר, איזשהו סיכום כזה, שכל ההכנות של אותו שבוע, גם בממד העיוני, אבל גם, הייתי אומר, גם בפועל. ויותר מאוחר, מה שחז"ל מתארים, זה ש... לאחר אותו שבוע של הכנה ושל לימוד והגיעה ויחד עם זה עבודה מעשית, היו הזקני בית דין, לוקחים אותו ללשכת בית אפטינס, יחד איתו הם מגיעים לו את הלשכה, שם עושים אותו לידי זקני הכהנים. כי בכל שלב ההכנות הסתיים. עכשיו אנחנו כבר נכנסים תוך האווירה, תוך הקדושה. ובמעמד הזה, דרך אגב, מוזכר במשנה שהוא משביעים אותו. כלומר, זה הד לאותן תקופות קשות, שבהם הייתה בעיה לא פשוטה עם הצדוקים, שהיו משנים את סדרי העבודה במקדש, הם משביעים אותו. Mm-hmm. לא ישנה קריף. דבר. Mm-hmm. הם פורשים ובוכים, הוא פורש ובוכים. אבל בכל אופן, בשלב הזה, אנחנו כבר, הייתם מתחילים לחוש את הקדושה באוויר. זה ממש כבר נעשה כנראה לקראת, ממש לקראת ערבו של יום, לקראת תלילה מכפרים ממש. אני יכול להניח שביני לביני היו פה כל מיני הכנות שעניינן תפילה ועניינן התקדשות וטהרה וכל מיני דברים שלא מופיעים במפורש בדבר חכמנו, אבל אני חושב שזה כל האווירה הכללית שהכהן פה חייב להגיע לאיזושהי דרגה אילאית, הרי מתואר בברך הזד, זה מופיע גם בזוהר הקדוש, והוא אין הגדול ביום הכיפורים כשנכנס לקודש הקודשים. כתוב, אדם לא יהיה בועל מועד, הוא בועל לקודש פנימה. אז אני אומר, מה זה אדם לא יהיה בועל מועד? הוא אדם. לא, הוא לא אדם. ברגעים הללו, כשהוא נכנס פנימה, לקודש פנימה, כמו מלאך. זה אנחנו מבינים, אל איזו מדרגת קודשה הוא צריך להגיע. אדם שיוכל להיכנס למקום הנשגב העליון והקדוש הזה, רק ההתרגשות שאתה עופפת אותו, אדם נשמעות יכולה לפרוח ממנו. זה הדורש הכנה, זה לא רק ההכנות הטכניות של העבודה. יש פה עניין של התקדשות, זה כנראה כל העניין הזה של חלק מהעבודה עם זקני בדים, דווקא זקני כהונה, דווקא זקני כהונה. יש פה הכנות רוחניות, זה מאוד לא פשוט. עכשיו, שים לב, ביום הכיפורים הוא הוגה 10 פעמים, את שם השם המפורש ככתוב לשונו, היו תקופות שבהם המועד היחיד שבו איזשהו כהן יכל להגות את השם המפורש, זה כהן הגדול ביום הכיפורים. אז צריך גם לדעת את השם הזה. מי מלמד אותו את השם הזה? זה צריך עוד כנראה מקובל בשביל זה, זה לא כל אחד. יש זקני הכהונה, כך שיש פה איזה שם חנות רוחניות.
בוא נעזור קצת אחורה, מי נבחר להיות הכהן הגדול?
אז ככה, יש בזה כמובן כל מיני שיקולים. ראשית, כהן גדול, בנו הוא הראשון במעלה. כלומר, אם הוא ראי לכך, הוא ממשיך את התפקיד. כך פוסק הרמב״ם.
הבן שלו כהן הגדול משנה שעברה.
בן הכהן הגדול, לא. כהן גדול תפקיד לחיים. זה לא הדבר שמעבירים אותו. זה מה שאנחנו מוצאים בימי בית שני, לצערנו הרב, את התקופה שבה הייתה זילות המעמד הגדול, זכר לזה דרך אגב, לשכת הכהן הגדול נקראת בשם לשכת פלהדרין, לשכת הפקידים. בסך הכל הכהן הגדול לא היה חבר בהסתדרות, לא היה פקיד. חז"ל פה הביאו את העניין הזה של הזילות המעמד הכהן הגדול, בימי בית שני תקופות שבהן הכהן נקנתה בכסף. שים לב, מהלך ימי בית שני, 420 שנה, היו 310 כהנים גדולים. זאת אומרת, בית ראשון שהוא רק 18 כהנים גדולים במהלך 410 שנים. זה דבר שמדרשני. כך ש...
הכהן הגדול הנבחר, הבן שלו נבחר, אם הוא ילך לעולמו.
אז אם הוא ראוי, במידה בכהן הגדול נפטר מן העולם, זה בראש ובראשונה בנו קודם. אלא אם כן, היה מצב שבו עוד מישהו התפנה לכהן גדול. ואיך זה יכול לקרות? הרי יש לנו כהן הגדול אחד ויחיד, הכהן הגדול מרחב. זה יכול לקרות, להתרחש ביום הכיפורים. אם באיזשהו שלב מהלך עבודת היום, מאיזושהי סיבה, הכהן הגדול לא יכול להמשיך את מהלך העבודה, אם הוא נטמע, או נפסל מאיזושהי סיבה, או נעשה בעל מום, או אשתו חס ושלום נפטרת, מיד מעמידים תחתיו את הסגן. אותו סגן, יש לו בעיה. מצד אחד הוא כהן גדול. מצד שני, כשהכהן הגדול האמיתי יחזור לתפקידו, הוא מסתלק הצידה. הוא עדיין, יש לו פריבילגיות, הוא לובש בגדי כהן גדול, וכביכול כמו איזשהו טווס כזה שמסתובב את המקדש, הוא לא יכול לעבוד אבל. לא תהיה קנאה, לא עובד. אבל, משהו מדברי חז"ל, שהוא קודם במעלה, זאת אומרת, אם הקודם גדול נפטר, במצב הזה, כיוון שהוא כבר התמנה, הוא ממשיך. אבל אחרת, אם לא, אז אם הוא ראוי בנו ממשיך. אבל אני מדבר עוד פעם על תהליך שבו צריכים באמת לבחור, אם נוצר מצב כזה שצריכים לבחור כהן גדול, אם אין לו בן או וכולי, אז באמת הסנהדרין משמע מהרמב״ם, הסנהדרין אלו שבוחרים אותו, ופה הכהן הגדול מרחב, צריך להיות אדם שהוא רם המעלה, אדם שיש לו את היכולות וכולי, אבל לצערנו היו תקופות שזה לא עבד ככה, אבל זה לא בא, זה לא לכתחילה כמובן.
הקטע של מתוך התפילה של ליל יום הכיפורים, סלח נא.
Selah ודיינויס ושגדויס ליברוי וישמחו ולהבוי נחתוי אמוי חתי בין דימס ישמחו לחנו תפש תיגיפלוס דישי עמכו לבוין ידידך יבוקס
הקהל, מה שהוא חש או רואה מרחק זה את הענן של
הם גם את זה הם לא רואים, מכיוון שהענן נמצא בתוך קודש הקודשים. גם את זה הם לא רואים. הם עומדים עכשיו בימה ויראה, כיוון שחזל מתארים שהיו תקופות, בפרט בתקופות שהיו אותם מאבקים הצדוקים, שהיו כהנים גדולים שלא יצאו החוצה. זה מבהיל. לכן הם כולם ממש בהמתנה, בימה ויראה, לראות אם הוא יצא ובאמת איך הוא יצא.
זאת אומרת, שהוא יצא, שהוא ישלים את המלאכה שלו. זה הסימן שהמלאכה הוא שלמה.
אמת. זה עוד שלב מאוד מאוד משמעותי מבחינת טהרת וכפרת יום הכיפורים. כשהוא יצא החוצה, אז למעשה מתחיל עכשיו שלב נוסף, שלא ניכנס כל הפרטים שלו, שזה שלב הזעות הדמים. צריך לעזות כעת גם מדם הפר וגם מדם הסיר לשם. סך הכל מזה 43 הזעות דם בקודש קודשים, בהיכל ועל מזבח הזהב. שים לב, לצורך זה הוא נכנס עוד פעמיים לקודש הקודשים. פעם אחת לצורך הזעת דם הפר, פעם שנייה לצורך הזעת דם הסיר, כל פעם מזה 8 הזעות דם. אנחנו מכירים את זה, אחת למעלה, שבע למטה, כמצליף.
כן, אבל כשאנחנו מתארים שהוא גמר את התפילה שלו בין הפרוכת להיכל, הוא יוצא אז החוצה, מה שיש לו בחוץ זה יש לו פר שנשחט וסעיר שעדיין לא נשחט.
יפה. כן. פר שנשחט ישנו כהן שעומד בהתמדה וממרס את הדם, שהדם לא יקרש, הוא לוקח מידו את הדם, ואיתו הוא נכנס ישירות פעם שנייה לקודש קודשים. צריך לזהות דם הפר, משאיר, לאחר שהוא יוצא, משאיר את הדם הזה בפנים בהיכל, לגבי כאן, יוצא לטפל בסעיר לשחוט אותו, ועוד פעם נכנס, ואז הוא צריך לעשות גם את הזעות הדמים לפני הפרוכת, מערבב את הדמים, אז הוא מזה דם על מזבח הזהב. יש פה, הייתי אומר, בגדול, זה שלב של טהרת המקדש. זעות הדמים הללו, העניין שלהם זה טהרת המקדש. בעיקר מטומאת מת, אבל המקדש גם הוא צריך אותו, כדי שה... הייתי אומר, מבחינה רוחנית, כדי שהריח של הקטורת, נאמר, הקדושה הזו שבוקעת ויוצאת מהמקדש, כדי שהיא באמת תוכל להתפשט, גם המקדש כביכול צריך להתאר. זה תפקיד של זעות הדמים.
כן, אבל פה אנחנו נמצאים אחרי המתח. זאת אומרת, המתח כבר שם ירד.
המתח עוד לא הסתיים. זאת אומרת, הגענו לאיזשהו שלב, שזה הייתי אומר, השיא שלו, זה באמת הקטרת הקטורת, אבל לא הגענו לסיום. עדיין האבונות של עם ישראל לא הסתלקו. עדיין השעיר המשתלח ממתין. רק אחרי סיימנו שלב זעות הדמים, רק בשלב הזה, כהן הגדול פונה לשעיר, השעיר המשתלח. ואז הוא מתוודה עליו, מתוודה עליו ממש מעבר למזבח, סמוך לשער ניקנור. אותו וידוי, רק פעם מתוודה על כלל ישראל. ופה הוא מוסר אותו לדף של האיש האיטי, אותו אדם שמזומן לכך, בדרך כלל זה היה כהן, והאיש האיטי עכשיו אמור לקחת אותו לטיול. 12 מיל, בערך 12 קילומטר ביום צום, אל תוך המדבר. זה לא פשוט.
אנחנו יודעים איפה זה, איפה שמשלח לי?
יש כמה השערות. השערה המרכזית היום היא שהמקום הזה נקרא בשם הר מונטר.
שזה באזור מלא אדומים.
אזור מלא אדומים. אזור שמבחינת התכונות הגיאוגרפיות שלו הוא מאוד מאוד מתאים לתיאורים, גם מבחינת המרחק שלו, גם מבחינת התוואי שלו והאופי שלו, מאוד מאוד מתאים. אם כי צריך לזכור שהתורה לא מציינת מקום אחד. אז זה, זה, לפני כן, היו תקופות שלפני שהגיעו לבית המקדש, שחררו אותו למקומות אחרים. אבל באופן פרקטי, בחיית המרחק וכו', זה מאוד מאוד מתאים לתיאור, אם כאילו חוקרים שניסו להזיז את זה למקומות אחרים.
כן, אם פעם מישהו דבר שם, אז בזור חלחול, בזור החברון.
זה לחול, יש מישהו להזיז את זה יותר כיוון לזור השחר, כוכב השחר, אזורים האלה. בכל אופן, הוא בהחלט עובר פה מסלול, ומה שחזל מתארים, שיש לו בדרך 10 סוכות, צילום מזון ומשקה, כדי שתהיה פתו בסלו, כדי שבאמת... במידה והוא נמצא במצב שהוא לא יכול לסיים את המשימה, התיר לו גם לשתות ולאכול, אבל יש חזר מתארים שהוא לעולם לא נזכח לכך. בכל אופן, הוא עובר את המרחק הזה, בסופו של דבר הוא מגיע לבתו אל היעד, אל הצוק שממנו הוא אמור להשליך את הסר המשתלח.
באותו זמן, מה קורה בית המקדש?
בית המקדש באותו זמן יש המתנה, יש פגרה, זאת אומרת יש איזושהי הפסקה. אני חושב שזה אולי בעיקר הזמן שבו אנשים יש להם קצת זמן לעצמם. זה זמן של תפילה ושל של וידוי אישי ואולי דבקות והתבודדות.
מה עושה הכהן הגדול הזה?
הכהן הגדול גם הוא בשלב הזה בהמתנה. גם הוא בהמתנה, וצריך לזכור, אנחנו מדברים על 12 קילומטר, אפשר להניח שגם אם הוא הולך זריז, זה תוואי אולי קצת מפותל, זה יכול לקחת לו את השעתיים, שעה וחצי שעתיים. זמן הזה, הכהן הגדול גם הוא, יש לו קצת הפוגה שבה הוא יכול בעצמו גם להתוודות ולהתקדש.
הוא הולך חזרה כנראה ללשכת בית אפטינס.
כנראה, הוא נמצא או בלשכת פלדרין או בלשכת בית אפטינס, זה לא מתואר. אני מניח שזה יותר שנמצא בלשכת פלדרין שנמצאת למטה. אבל מאוד ייתכן שבזמן הזה עומדים, ואולי עומדים גם פרקי תהילים, אולי היו כמה תפילות שכבר באותה תקופה היו זהו, וכך שהוא היה מעין, אולי איזה שליח ציבור כזה, אני רק מנסה לדמיין את זה, אבל בלי שום ספק שלא היו שם בטלים ביום הזה, כן? מתח באוויר. צריך פה גם הרבה תפילה דרך אגב, כיוון שאותו איש איתי, שצועד לעבר המדבר, הוא אמור להשליך את הבנות השלמים של ישראל, יש לזה משמעות, האם תהיה כפרה או לא תהיה כפרה. וזה צריך פה רחמי שמיים, מעבר לתשובה שלה וכו'. זה דבר לא פשוט.
דרך אגב, מי שרש"י אומר שאיש איתי זה איש שיודע עיתים, זאת אומרת, יודע זמנים. זאת אומרת, אז הוא ידע גם לשער את הזמן הזה שהוא הולך מאיפה שהוא, עד איפה שהוא מגיע, כי אין תקשורת של פלאפון, עושה לו לרגע, נגיד, הגעתי, זרקתי, עשיתי.
נכון, התקשורת שחזר מתארים, לא רוצה שמביאים עוד אפשרות לכך, אבל האפשרות שחזר מביאים זה נושא של סודרים, זאת אומרת שהיו מנופפים סודרים מתחנה לתחנה, עד שהשדר מגיע לירושלים.
עכשיו, הוא שילח, נגמר הזמן, ואז אנחנו עוברים לסעיר השין.
אבל לא, זהו, זה הסעיר האחרון. הסעיר לשם יזום מדמו כבר בקודש הקודשים, עוד קודם. זה הכניסה השלישית לקודש הקודשים. כעת הסעיר המשתלח סיים את תפקידו. צריך לזכור את העניין של הלשון של זהורית. אותה לשון, אותו מין חבל אדום שהיה מלופף על בין קרניו של הסעיר המשתלח. לפני שהוא מטיל אותו מהצוק, היה קושר את חציו. על הסלע, במידה בישראל זכאים, דבר הקדוש ברוך הוא קיבר להם, חוט הזה מלבין, יהיו חטאיכם כשנים קשה לגלבינו. עכשיו, בשלב הזה, היחיד שרואה את זה, זה אותו איש איתי, והוא לא יכול להעביר את השדר, אז הוא עכשיו תקוע במדבר, הוא לא יכול לחזור, הוא חוזר לסוכה האחרונה, יושב לבד עד צאת יום הכיפורים. עכשיו, מעניין שחזל מספרים, שהיו תקופות קדומות יותר, שהלשון הזאת היו תולים אותה בהיכל, בחוץ, היו אנשים רואים את זה. אבל כנראה שהגיעו זמנים שלא תלמיד הלשון הלבינה, אנשים חטפו התקפת לב. רואים ש... אוי ואבוי. אין לי ישראל זכויות, כשבור לא מחפר. הפסיקו עם זה. אז בכל אופן, בלי שום ספק, אני חושב שהמתח הזה עדיין קיים באוויר במקדש. עד מוצאי הצום עדיין קיים מתח באוויר. התקפר או לא התקפר?
זאת אומרת, הוא היה מביא את הלשון. או שבית המקדש רק אז היו מוצאים את זה חוץ, לראות אם זה הלבין.
אז ככה, בית המקדש כבר לא היה קיים, מכיוון שהפסיק באיזשהו שלב. לאחר שתלו את זה בחוץ והפסיק להלבין, באיזשהו שלב תלו את זה בפנים, אנשים מציצים, הפסיקו לחלוטין. הלשון היחידה הייתה שם לא תוסלה. עכשיו, אותו איש איתי, כשיחזור, אז או שהוא יספר, או שיביא איתו את אותה לשון וכו', אבל המתח הזה קיים עד צאת הצום, אפילו יותר מאוחר. כך שלמעשה אי אפשר לומר שאפשר לשבת מה שנקרא זרת דפנה, חייבים להמשיך, להמשיך. למרות שמבחינת העבודות, עבודות עם הכיפורים, זה למעשה אפשר לומר שהעבודה הסתיימה.
אבל יש לנו את הקורבן של העם.
עכשיו, יש לו עוד כמה קורבנות שהוא צריך להשלים. זה קורבנות נוספים, עבודות תמיד שבין הארבעים, וכניסה רביעית לקודש קודשים. למעשה, לולי העניין הזה של כניסה רביעית, שדרך אגב היא לא כתובה מפורש בתורה, אלא חזל לומדים אותה, כי כל יתר העבודות ממש מפורשות אחת אחת בתורה, ממש בצורה ברורה ומדויקת. לולי העניין הזה למעשה מספיקות שלוש תבילות. כלומר, תבילה שלישית לצורך לבישת בגדי זהב, ולאחר מכן סיום העבודה. פה הוא לובש בגדי זהב, עושה חלק מהעבודות, גם מוספים, גם עבודות שתמיד שבין הארבעים חלקן, אבל תובל פעם רביעית, לובש עוד פעם בגדי לבן, קצת פחותים יותר, לצורך דבר אחד ויחיד. כניסה קודש קודשים, כדי להוציא את הקו המחתה. אבל פה אני רוצה להוסיף לך דבר מעניין, יש דעה, הרי כהן הגדול קורא בספר תורה. מתי הוא קורא בספר תורה? לאחר שמגיע השדר, שאיש האיתי סיים את השליחות, קוראים בתורה, כהן הגדול קורא בתורה לעם בעזרת נשים, במקביל היו שורפים את הפר והשעיר, אותם פר והשעיר שיזו מדמם בקודש קודשים, שורפים אותם מחוץ לירושלים. בכל אופן קורא, מאיזה ספר תורה הוא קורא? ספר תורה שבעזרה, איזה ספר תורה זה? יש דעה שבעזרה היה ספר תורה. הייתה נשכם יחד שבה ספר תורה, אפילו בית שני בית כנסת בהר הבית. אבל יש דעה, שמובן בראשונים, שכשהכהן הגדול היה נכנס להקטיר את הקטורת, כן, בכניסה הראשונה לקודש קודשים, היה מוציא את ספר התורה שנמצא בתוך ארון הברית, זה בית ראשון המדבר עכשיו, לא בית שני. היה מוציא את ספר התורה, היו קוראים בו, וכשנכנס כניסה רביעית להוציא את הקו המחתה, היה מחזיר את ספר התורה הזה. זה דבר פלאי מאוד. זה בית ראשון.
עכשיו, איך מסתיים את כל הסיפור הזה בבית המקדש, איך הוא מסתיים?
אז יש לנו קרבת קורבן תמיד, כמו שאמרנו מסוים קורבן תמיד, למעשה מה שחותם את היום בית המקדש זה קטרת הקטורת והטבת נרות המנורה, הדלקת המנורה. זה למעשה חותם כל יום את היום בית המקדש, כאילו המנורה עכשיו מהירה לתוך הלילה, זה כתה חושך, וכמובן יש עניין של גניזת הבגדים שלו, הכהן הגדול, לאחר שהוא פושט את בגדי הלבן שלו, גונזים אותם, בגדים חד פעמיים, כל שנה תיקונים שלה, ואז הכהן הגדול למעשה לבש את בגדיו, טוב, יום טוב היה עושה לאהבה בצאתו משלום מן הקודש, מה, כן, נורא, כן, נפלא מראה כהן גדול בצאתו משלום מן הקודש וכולי. מה נהדר, כן, מראה כהן גדול בצאתו משלום מן הקודש. כמובן, אם הכהן הגדול זכה, וישראל זכו, והיה יוצא במצב שבו בורא עולם חיפר לישראל על חטאיהם, אז זה המעמד נשגב ואדיר ו... יום לאחר מכן זה...
ושרים ומלווים אותו, מלווים אותו לבית.
מלווים אותו לביתו, וגדולי ישראל יוצאים איתו, ללוות אותו לביתו. כך זה היה מעמד נורא הוד של התרגשות עצומה, והייתי אומר שאיזושהי התפרקות כזאת, מבחינת המתח העצום שהיה באוויר, שמחה כזו שמתפרצת, צריך לזכור שנכנסים לארבעה ימים תאורים, שבין יום כיפור לסוכות, ימים שללא רבב, ללא חטא, ללא פגם. דרך אגב, יום לאחר יום הכיפורים נקרא יום שמחת כהן. כי זה יום של שמחה.
כתוב, יום טוב היה עושה בצאתו בשלום מן הקודש, זה היה ביום של מחרת.
נכון.
יום טוב היה עושה בצאתו בשלום מן הקודש, אשרי עם שככה לו, אשרי עם שהשם אלוקיו. תודה רבה, הרב מנחם מקובר, מרתק ומעניין, הלוואי ונזכה. השנה בעזרת השם.
אנחנו מאוד מחלים שבשנה הזו באמת נזכה לא רק לדבר, לא רק נסות קצת במעט לגעת ולחוש, אלא לראות במו עינינו, לזכות ללוות את הכהן הגדול, בנות תפארתו והדרו אל בית המקדש ו... זה כפרה שלמה.
וזה המכון שחברנו בבינו, לזכות ולראות.
אמן.
תודה רבה. תודה רבה.
שנה טובה מבורכת, תהיה בחתימה טובה.
תהיה בחתימה טובה, תודה. אנחנו מסיימים. מסיימים בשיר הנהדר, אמת מה נהדר, מראה כהן, מתוך הדיסק של יוסף מוישה כהנה. הדיסק שאצלנו נוראים, ששם יש את הקטע הנפלא הזה, אמת מה נהדר, מראה כהן, של פרחי לונדון. תודה רבה לכם על ההזנה, ושיהיה לכם צום מועיל. חתימה טובה והמשך בשורות טובות. לילה טוב לכם מירושלים.
Es manehedoy hayu kayangudoy Es manehedoy hayu kayangudoy skočaja kuduši. Mesmane hedo Hayu koi hangu do Mesmane do Hayu koi hangu do Bitsai so Mi vai skochaya kudushi Chaya kudushi Oy oy